speed here by Maxey. My goodness.
Uber right back to him. Maxey again to the rack. Another deuce. Tyrese is taking over.
בוקר טוב לכולם, עוד NBA, עושים NBA טורבו היומי שלנו, והפעם 109-100 לפילדלפיה במשחק מספר 7 על בוסטון. שרון, בוקר טוב, איך זה נראה מהצד שלך? איך?
מהצד שלי? מה אתה חושב שאתה מגיש? מה אתה זה?
אתה יודע מה?
עושים.
בלי לוצקי, בלי סורוקה, אנחנו נעשה פרק לתוך פרצוף שלהם, ואני אחיל אפילו עם הקדמה לפני שאתה מדבר. אוקיי? פעם ראשונה בהיסטוריה שהסיקסרס חוזרים מ-3-1, תמשיך לי מפה פתוח. פעם 14 של הליגה שזה קורה, יותר מזה, 43 שנה עברו מאז פעם אחרונה שסלטיקס ניצחו בסדרה את פילדלפיה, 1983, 6 סדרות רצופות הפסידו לבוסטון, והפעם זה נשבר. יאללה שרון.
כמו שהיטלר אמר לאייכמן, תתעסק בדברים שאתה טוב בהם, אוקיי? בסדר? בוא נתחיל את זה מההתחלה. בוקר טוב, שלום וברוכים הבאים לצופי עושים NBA ולמאזיני עושים NBA ביוטיוב, 3 במאי, מהדורה חדשה של עושים NBA טורבו, תודה רבה לחברים שלנו בטורבו עם דני אבדיה, משה דודוביץ, שלום, שלומך?
אתה בטוח עכשיו... שזאת הדרך הנכונה להתחיל כן, דברים?
עכשיו רגע,
או שאתה פשוט לך... רגיל כל ערב במהדורת חדשות להגיד שלום לכולם, הנה יוסף חדד?
כן, אוקיי. כן, עכשיו תקשיב, אני רוצה לשאול אותך שאלה. כן. בסוף השבוע האחרון, אמא שלנו שתחיה, שתיבדל לחיים ארוכים, חגיגה יום הולדת, יום הולדת נכון, 75.
נכון.
האם אתה חושב שאחרי שהיא תראה את הברקטים שלנו, של משה דודוביץ' מאמר על דנבר אלופה, כן. ויפה בסיבוב הראשון, כן. ושרון דודוביץ' מאמר על בוסטון אלופה, ויפה כן. בסיבוב הראשון, אתה חושב שהיא תהיה גאה? אתה חושב שהיא תגיד איך אני גאה בהם? היא תלך ברחוב ותגיד, הנה, זה הילדים שלי? מה אתה חושב שהיא תגיד?
אני חושב שיש לה עוד בן, וזה מה שחשוב. יש לנו עוד אח,
לפחות...
וזהו, לפחות מישהו אחד במשפחה מוצלח.
מישהו שם על OKC אלופה. טוב, תקשיבו, אז באמת אירוע, באמת באמת היסטורי. אתה יודע, אני חושב שאם אני מסתכל על זה מהצד שלי, יכול להיות, אתה יודע, לפעמים יותר מדי זה לא טוב. אוקיי, לפעמים יותר מדי זה פחות. ויכול מאוד להיות שאיבר אחד בגוף של אמביד, היה פשוט יותר מדי. התוספתן. תוציא את התוספתן, אתה מקבל מייקל ג'ורדן חדש, אבל אתה יודע, אומרים, אמרו, trust the process, אוקיי, תסמכו על התהליך. הם פשוט לא השלימו את המשפט. זה trust the medical process. זה סמוך על התהליך הרפואי. על זה פילדלפיה צריכה להישען. עכשיו תראה, זה המשחק. האווירה ברבע הרביעי הייתה פשוט מטורפת. פילדלפיה פותחת את המשחק בצורה מדהימה. דיברת על כל מיני סיים ועל כל מיני סטטיסטיקות. בוסטון, קודם כל נזכיר, מגיע למשחק הזה בלי ג'ייסון טייטום. עכשיו, בוסטון סיימה את העונה, אמרה, וואו, איך אנחנו נראים נהדר בלי טייטום. וואו, איזה נהדר שטייטום מצטרף אלינו, כמה זה יכול להיות טוב. הם מובילים 3-1, כמו שאמרת, פילדלפיה מעולם לא חזרה. בוסטון מעולם לא איבדה יתרון גם של 3-1 בסדרות. והיא מגיעה למשחק השביעי, כשטייטום... לא בריא, משהו בברך, עכשיו זה הגיוני, זה הגיוני, המעמסה שהמיסו עליו מההתחלה זה הגיוני, שהוא לא יהיה בתוך משחק, במשחק שכזה. אבל דיברת על סיים, זו פעם הראשונה מאז שהתחילו לספור בתולדות הפלייאוף, ששלושה שחקני חמישייה של בוסטון היו עם 0 נקודות. שלושה שחקני חמישייה. גם הרפר, גם
שיירמן,
וגם גרזה. תקשיב, המצב אצלו יותר גרוע ממה שקורה בגזה. אני חושב שיש לי תחושה שההפסד על זה יותר על בוסטון ועל מזולה, מאשר הניצחון על פילדלפיה.
אז תראה, אני קודם כל רוצה להסכים איתך שכנראה יש משהו יותר מדי, זה לא האיברים של אמביד, זה כנראה המוח היצירתי של מזולה. אני מסכים איתך, מה שהוא עשה היה מאוד מאוד מוזר. היה בזה איזשהו היגיון. הוא אמר, אוקיי, אין לי טייטום, אמביד הוא בעייתי, אני אפתח עם חמישייה שכולם קולים מ3. ונראה, ואנחנו נוציא את אמביד. ופילדלפיה עשתה משהו מאוד חכם ואמרה, ככה, אין בעיה, אנחנו נתעלם מכם. אנחנו לא נשמור על לוקה גרזה שזורק שלשות מהטופ אוף דקי, עד שהוא לא יקלה איזה 2-3, ואז נדבר. לא רק שהוא לא קלה 2-3, אף אחד מהשלושה האלה, כמו שהזכרת, לא קלה, לא רק שלושה, לא רק שתיים, אפילו לא אחד. אז הרעיון המאוד מאוד אובר יצירתי, ואולי יותר מדי יצירתי של מזולה, לא עבד, והתנפץ להם בפרצוף. בוסטון יצא פילדלפיה יצא ל-32-19, פעמיים במהלך המשחק חזרה בוסטון, וגם בסוף הרבע השלישי כבר הובילו ב-17 הפרש, ועוד פעם בוסטון חזרה עד ל-99-98, ונגמר להם. ושוב כרגיל, אנחנו דיברנו על זה עוד הפעם, כבר כמה שנים שבוסטון משחקת בצורה כזאת, שבמיוחד בפלייאוף, היא מגדילה את כמות השלשות שלה לרמה אינסופית, ושוב משחק של 13-49, שזה 26%, שזה לא טוב לצופנו. והדבר הזה לא עובד ולא אפשרי. אבל בוא נדבר על פילי.
כן, אני רק אגיד מגלל בוסטון, זאת אומרת, זה 13-49, אבל אני חושב שאם נראה, לא בדקתי אם מישהו חקר את הסטטיסטיקה הזו, יכול להיות שזה הגיוני, חלק גדול מהשלשות היו די חופשיות. זאת אומרת, זה שלשות שבימים אחרים נכנסות,
כן,
יחסית.
כן, אבל חלקם היו בסוף שעון. בוסטון שיחקה הכי נכון. לאט כל העונה, והם מגיעים לשנייה ה-20 וזה, וזה נכון שהם היו בשלשות יחסית בסדר, אבל סוף שעון,
אתה פלי בסדר אוף, עם זה שדיריק ווייט יזרוק 16 זריקות לשלוש, אם אתה פילי.
כן.
אתה בסדר שהוא יזרוק 16 זריקות לשלוש.
לאור ה-20% שלו בפלי אוף, כן.
אז זה באמת בוסטון, אבל הסיפור הגדול זה פילי, ואתה יודע, אנחנו לאורך השנים בפוד הזה אנחנו, יש כמה וכמה שאנחנו אוהבים לרדת עליהם או לא אוהבים לרדת עליהם, אבל אין ברירה אלא לרדת עליהם. ואחד מהם שזה נעשה, אבל זה נעשה, אני חושב באיזשהו קצת חצי כאב לב, זה על ג'ואל אמביד. כי ג'ואל אמביד, בניגוד להרבה אחרים ש, אתה יודע, אם אני לוקח בן סימונס וכדומה, הוא באמת מנסה. הוא באמת באמת מנסה להיות בריא, הוא באמת מנסה להיות שם שזה קורה. ג'ואל אמביד הגיע למשחק הזה כשהוא בשלושת המפגשים הקודמים שלו, במשחק מספר 7 מפסיד, והולך הביתה, כולל אותו משחק מפורסם, אחד הסלים הזכורים בהיסטוריה של קוואי לנר. וג'ואל אמביד אולי מאמין בקרמה, כי לפני פתיחת המשחק הוא מגיע בלבוש כמעט זהה לאותו לבוש, כולל אותם אוזניות לבנות עם חוטים, שלברון מגיע למשחק מספר 7 בסדרת הגמר של 2016 מול גולדן סטייט עם קליבלנד, ותקשיב, הוא נותן משחק, אתה יודע, עם אנרגיות, והוא באמת הקריב את עצמו. זאת אומרת, אתה רואה את המהלכים, הוא קופץ על הרצפה, פעם אחת נפלו עליו על הברך, אתה רואה לקראת הסוף שם הוא מדדה, הוא אומר, לא, סתם עשיתי את זה. ג'לן בראון ירד עליו ואמר שהוא עושה הרבה פלופים והכל. אני לא אוהב את זה, קבל את ההפסד שלך כמו בן אדם תחרותי. וג'ואל אמביד מסיים עם 34 נקודות, 12 ריבאונדים, 6 אסיסטים, אומנם פחות מ-50% מהשדה, אבל אני לא יודע כמה הוא יהיה בריא בסדרה מול הניקס, אני לא יודע כמה הוא יכול לקחת את פילדלפיה קדימה, אבל היה עבור חובבי ה-NBA המסורים איזשהו רגע, ואפילו משחק של גאולה מסוימת עבור אמביד בערב הזה.
כן, חשוב להגיד שהוא לא שיחק את כל משחקי הסדרה, זה נכון שטייטום לא היה, אבל גם אמביד חלק מהמשחקים לא היה, וגם באחד המשחקים שהוא כן היה לא נראה טוב, אבל ברצף של שלושת המשחקים, שבו בוסטון מפסידה מ-3-1 ל-4-3, אמביד היה טוב מאוד, וחשוב להגיד, ציינת את ה-34-12-6 שלו, יש גם 30-11-7 של טייריס, שהיה פשוט אדיר, ולבוסטון לא הייתה תשובה, והסטטיסטיקה הכי יפה.
כולל שני סלי השדה הכי חשובים במאניטיים, כשהיה פיגור נקודה, וג'לן בראון ובוסטון מפציצים מרחוק, מקסי הולך פנימה, הזכיר לרגעים את אלן איברסון.
ומעבר לזה, העניין הכי יפה היה שגם לאמביד וגם לטריס מקסי היה עיבוד אחד בלבד לכל אחד. זאת אומרת, אולי אמביד, כמו שאמרת, היה 12-26 מהשדה, ואולי מקסי זרק רק 4 שלשות, אבל הם נתנו את המספרים שלהם בצורה שקולה, אחראית, בלי לאבד כדורים, שזה הלחם של בוסטון. אבל זה החלק היפה, למרות ששוב, גם לפילדלפיה לא היה ספסל, כל הספסל של פילדלפיה לא ביחד, 3 נקודות של קוונטין גריימס, שקוונטין גריימס לא קולע, אין ספסל לפילי. אז זה משהו שמצטרכו לשפר לשלב הבא. אז כן, ניצחון אדיר
לדעתי גם צריך רק לציין את אג'קום, שהופך להיות כאילו בעונת הרוקי שלו, לשחקן השלישי של פילדלפיה. כן היו דקות טובות בפתיחה לפול ג'ורג', אגב חוגג היום בבנת 36, כן. אבל אתה רואה את אג'קום עם איזשהו ביטחון, וגם ביטחון שהוא מקבל מאחרים, כן. במובן, הנה, השלישייה המובילה של, של פילדלפיה, בהנחה שאמביד בריא, זה מקסי, אמביד, אצ'קום, כן. בסדר הזה.
ופול ג'ורג', אני איתך לגמרי, בסדרה הזאת הוא שיחק כמו פול ג'ורג', ולא כמו הצל החיוור של פול ג'ורג' שהוא היה שנה שעברה. מה שאנחנו
רואים היום... לא פול ג'ורג' עם רגל וחצי. רגל.
מה שאנחנו רואים היום, זה היה החלום הרטוב של דריל מורי לפני שנתיים, שהוא נתן חוזה של... בערך 160 מיליון דולר לארבע עונות לפול ג'ורג' בין ה-34 וחצי אז, היום כבר בין 36. זה מה שהוא דמיין, זה מה שהוא דמיין, וזה מה שקרה, ודריל מורי, שוב בעיניי אחד הג'רל מנג'ים הכי טובים, שתמיד ידע לעשות עסקאות טובות ולזהות כישרון, אבל היה לו תמיד חוסר מזל נורא, אם זה ההמסטרינג של קריס פול, אם זה הפציעות של אמביד, אני מקווה בשבילו שזאת העונה שלפחות, לא יודע אם יקחו אליפות או אפילו יעברו שלב הבא, אבל זה נראה כמו קבוצה שבנויה היטב, וניק נרס שכבר לקח אליפות, ומאז היה כל מיני ביקורות עליו, עשה עבודה מעולה ועמד בכבוד מול ג'ו מזולה ואפילו מעבר לזה.
שתי שאלות אחרונות שנשאל לפרק היום, זה ככה מה שנקרא נסגור עניין ונפתח עניין.
כן.
בוא לרגע נסגור שנייה את העונה הזו של בוסטון, שברמת העונה הסדירה כמובן הייתה מעבר לציפיות.
מדהימה.
ונשאלת השאלה, אתה יודע, ברד סטיבנס זכה בתור הג'נרל מנג'ר של העונה. ומאחד מהמהלכים שהוא עשה באמת כדי לזכות בתואר הזה, זה להביא את ווצ'ביץ'. אוקיי, להביא את ווצ'ביץ', אמרת, בונה, זה חיזוק מעניין. עכשיו, ווצ'ביץ' שיחק רע, הוא שיחק רע בסדרה הזו. אבל היום, במשחק מספר 7, הוא שיחק 0 דקות.
כן.
ואז אני שואל את השאלה, האם בוסטון, בתלקיד הזה, טייטום חוזר בראון, אוקיי, היא הולכת קדימה, או שהיא צריכה איזשהו שינוי?
אז קודם כל, לא, אז קודם כל ברד סטיבנס זכה במנג'ר שנה בגלל 10 דברים אחרים חוץ מזה. ההבאה של ווקצ'ביץ' לא הייתה באמת בשביל להביא את ווקצ'ביץ', זאת אומרת, זה היה נחמד אם הם היו מקבלים ממנו משהו, אבל היה להם כזה מין סוג של ווקצ'ביץ' בבית, שזה היה
לו כגר. ווקצ'ביץ' זה מישהו אחר, אתה מדבר על
ווקצ'ביץ'.
ווקצ'ביץ' זה הוא ב...
זה סי עם מקף ואומלאוד, לא משנה. ווקצ'ביץ', בקיצור, הוא לא היה הסיבה העיקרית לטרד. איזה סיבה העיקרית היה להיפטר מ-27 מיליון דולר של אנפוני סיימס ולרדת עוד מתחת למשכורת בשביל לא לסלם מיסים דרך האף בשנים הקרובות. הניסיון עם ווצ'ביץ' היה בסדר לכמה משחקים בעונה הרגילה, לא טוב, הבן אדם בן 35 וחצי, מעולם לא היה קל רגליים, ואני לא יודע אם היה צריך לשחק אותו 0 דקות, אני חושב שזה מוגזם, אבל הוא בהחלט לא היה פקטור בכלל בפלייאוף הזה. לבוסטון יש הרבה שאלות אחרות. בסוף הקיץ, האם הם ישאירו את ווצ'ביץ'? לדעתי לא. מה הם יעשו ינמי השקטה? יציעו לו הערכת חוזה, יש גבול לכמה שכר הם יכולים להציע לו, כי הוא היה על שכר נמוך, האם הוא יקבל את זה? יש להם לא מעט שאלות פתורות. מצד שני, יש להם טייטום, ויש להם בראון, ויש להם דרק ווייט, ויש להם פייטון פריצ'רד, ויש להם עוד כל מיני דברים. בוא לא נשכח, אמביד זו הסיבה, בסוף מקסי ואצ'קום וכולם, אבל אמביד הוא הסיבה שבסוף בוסטון לא הצליחה להתמודד עם פילי. היה להם שנה שעברה 3 סנטרים יותר טובים ממה שיש להם עכשיו, גם פורזינגיס, גם לוק קורנט שעושה עבודה מדהימה בסן אנטוניו.
נכון לא לתת, שווצ'ביץ' לא שומר גדול, אבל לתת גוף על אמביד.
גם על הורפורד, שעל הורפורד תמיד, תמיד ידע לשמור על כל,
נכון.
על ניקולאי יוקיץ' ועל אמביד ועל מי שאתה רוצה, גם בגילו, שומר מדהים. אז כן, יכול להיות שעל הורפורד דווקא זה מה שהיה חסר להם פה.
אז עוד שאלה אחת, ופילי קדימה, סדרה מאוד מאוד מעניינת מול הניקס, גם נגיד שבתוך כל העולם הזה של בייסבול ודברים כאלה, פילי מול הניקס, בכלל זה תמיד, וגם בוסטון שם בתוך הקלחת, אבל זה קרב מאוד מאוד רציני. היום אמביד אמר משהו מעניין, שהוא אומר שאם אתם זוכר, אני חושב שזה היה שנה שעברה או שנתיים, פעם האחרונה שפילי ערכה את הניקס במשחק בסדרת פלייאוף, הוא אמר, הוא הרגיש כאילו הוא בגרדן. הוא אמר, הוא התחנן בפני האוהדים, אל תנקרו את הכרטיסים שלכם, שאוהדי הניקס, שהם האוהדים כמעט הכי מטורפים בליגה, לא יבואו ויקחו לכם את המקומות. ואני באמת חושב שאם אמביד נשאר בריא, ושוב, זה אחד האימים הכי גדולים כאילו בהיסטוריה, אז אני לא בטוח שהניקס לוקחים את הסדרה הזו. אני אפילו הייתי, אם מקסי נשאר ככה, ואמביד נשאר בריא, אני הייתי הולך לפילדלפיה.
תראה, לניו יורק יש יותר כישרון. יש לניו יורק שתי בעיות. אחת קוראים להם ביט באמת, אבל שוב, אולי אם קארל אנטוני טאונס ישמור על דומיניק ברלו, והרבה דקות מהספסל של מיץ' רובינסון, אולי אפשר לעשות משהו, הם כן גבוהים, הם כן חזקים, אפילו אננובי יכול לעשות תורנויות על אמביד, יש להם בעיה הרבה יותר גדולה מאמביד, ולבעיה הזאת קוראים טייריס מקסי. וטייריס מקסי הוא גארד סופר מהיר וחלקלק, מהסוג של ניו יורק מאוד מתקשים איתם, כי הגארד הנמוך והמהיר והחלקלק שלהם הוא ברונסון, והוא לא מהיר ולא חלקלק ולא יודע לשמור, ולכן אננובי, לא, אולי לא אננובי, סליחה, מיקל ברידג'ס ואחרים יצטרכו לקחת אותו, דווקא מהספסל יש להם יותר פתרונות כמו אלוורדו ואחרים, אני חושב שנראה המון דקות של אלוורדו, שינסה לעצור את מקסי, זאת הבעיה. אם הם יצליחו לפתור את בעיית מקסי, אז אני חושב שאם הם ביד, יהיה להם קצת יותר קל, כי למשל קארל אנטוני טאונס, שהיה במינסוטה, לקח את יוקיץ' ורודי גובר בא לעזור לו מהצד השני, ואפשר לעשות כל מיני דברים, הם מספיק גבוהים וחזקים, השאלה אם הם יכולים להתמודד עם מקסי, אני חושב אני לא יודע על מי הייתי מאמר, לניו יורק יש יותר כישרון, הם אמורים לקחת את זה, אבל מה שפילי הראתה לנו עכשיו, זה דבר מאוד פשוט, אם הם נשארים בריאים, שזה אחד האימים הכי גדולים בהיסטוריה, אם הם נשארים בריאים, הם יכולים בהחלט לקחת את הסדרה הזאת ולהמשיך הלאה.
אז זה אימור שלך כדי שאמא תהיה מוכזבת בסוף?
אימור שלי, שוב, הקורא והשומע אומר אפופורט שוב לא קם לראות את המשחק, ולכן הם ניצחו, אנחנו עובדים על זה, אנחנו שמים לו בונדורמין בשתייה, נותנים לו עם אחוות בראש, הכל בסדר, האוהד מספר אחד של פילי לא יכול להיות משחקים בלייב, כי ככה זה עובד, כל הארבעה שהוא לא ראה, הם ניצחו, ואני חושב שאתה יודע מה, אני מקווה שפילי שוב תנצח, אני באמת מאוד אוהב את דריל מורי וטייריס מקסי, ואני מקווה שהם ינצחו, יותר הגיוני לאמר 4-3 לניקס, אז לא יודע, אני
לא נתת אימון, נתת פה עכשיו 7
אופציות. אמרתי 4-3 לניקס, אבל אני רוצה לטעות.
אני גם רוצה לטעות, אני גם רוצה שתטעה באופן כללי.
באופן כללי, כן.
אני חושב שאנחנו ניצבים פה באמת בפני אחד הפלייאופים, שוב, אז תמיד קובעים על פי הסוף, אבל אחד הפלייאופים הכי מטורפים מפעם, ואני רק אסיים בציוץ של רוב פרס, שמתאר בינתיים מה שפרס, כי שכרגע מתאר מה שהיה בפלייאוף עד עכשיו. פיסטון והמג'יק הולכים למשחק מספר 7 אחרי הופעה היסטורית שלילית של דטרויט, סליחה, של אורלנדו מבחינת קליעה. אז פילדלפיה חוזרים מפיגור של 1-3 לניצחון 4-3 במשחק 7 אפי. ניו יורק ניקס הופכת את סי-ג'י למקולום לנבל, ואז דורכת עליהם במשחק המכריע בניצחון כמעט היסטורי. קליבלנד וטורונטו הולכים למשחק מספר 7 עם הזריקה על הקוואי של אר-ג'יי ברט. מינסוטה הפצועה מנצחת את דנבר ואת יוקיץ'. ומבי עם סדרת פלייאוף ראשונה מראה לנו לאן הוא ייקח את הקריירה שלו. לייקרס עם אותו קאמבק מפואר במשחק מספר 3 ולברון בסדרה היסטורית בגיל 41 ופיניקס עשו את הכי טוב שהם יכולים. בקיצור,
כל זה היה ציוץ אחד. כל זה היה ציוץ אחד, אני ממש מתגעגע לימים שהיה רק 140 תווים. יש גם הלילה כמובן טורונטו קליבלנד, משחק מספר 7, ורק נסיים בזה שאם דטרויט תפסיד לאורלנדו, זאת תהיה הפעם הראשונה בהיסטוריה שמדורגות 1 ו-2 באותו קונפרנס, עפות בסיבוב הראשון. אני מקווה שזה לא יקרה. אני צופה ניצחונות לשתי קבוצות הבית, אבל אתה יודע, תראו היום בערב, זה מתחיל ב-10:30.
משה דודוביץ', הייתי רוצה להגיד ש-it's been a pleasure, אבל אני לא אוהב לשקר לצופים שלי ולמאזינים.
תשמע, התחלנו עם אייכמן, משם אין לאן לעלות. אז יאללה, שתהנו, ושוב, איזה בחסות גלידה טורבו של דני,
ותמשיכו
לראות אותנו כל יום במהלך הפלייאוף, ובמישהי שיהיה
פרקים. ואם לא, לעשות סאבסקרייב, לעשות סאבסקרייב.
סאבסקרייב ולייק. סאבסקרייב ולייק.